אז קרה לכם פעם שהסתכלתם על הבחורה שיושבת לה בבית הקפה, מטופחת, מחויכת, כאילו היא על גג האולימפוס, ורציתם גם אתם לראות כמוה? או אפילו על חבר קרוב שמצליח להרוויח פי שתיים ממני, או על מישהו שהוריד 10 קילו ונראה סוף הדרך, וגם אני רוצה. או על בחורה שנראית פחות טוב ממני, אבל אתם יודעים, יש לה זוגיות וגם יש לה 3 ילדים ולי עדיין אין. או על ההוא שלא מפסיק למלא אולמות עם ההרצאות שהוא מעביר, וגם אני רוצה להצליח כמוהו, ועוד ועוד סיפורי השוואה שאנחנו עושים מול אנשים אחרים. אז נעים להכיר, חברים, הקנאה הגיעה. ליתר דיוק, היא תמיד הייתה שמה, אבל הגיע הזמן גם לשים אותה על השולחן ולהתחיל קצת לדבר עליה. אז מה הקטע של הקנאה? למה אנחנו מקנאים באנשים אחרים, וגם למה אנחנו לא מודים בזה, ואיך אפשר לשחרר את הקנאה בעזרת 5 שאלות, והופכים אותה, אתם יודעים למה? להשראה. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז בתוכנית הפעם אני רוצה לדבר איתכם על הקנאה, ואתם יודעים, קנאה היא אחד הרגשות הנפוצות ביותר, ולמרות זאת, אנחנו כמעט לא מדברים עליה. והמטרה של התוכנית היום זה בעצם ללמד ולזהות אותה, ואפילו יותר מזה, אני רוצה שתצליחו לנצל אותה כדי לשפר את ההישגים שלכם. אז מה זה קנאה בכלל, לפני שאנחנו ככה צוללים בכלל לכל הנושא הזה? אז קנאה זה בעצם רגש, ותאמינו לו, זה רגש שיש לכולם. כולנו מרגישים בצורה כזו או אחרת קנאה. זה אפילו אפשר להגיד שזה רגש אוניברסלי שאנחנו מרגישים כשאחרים משיגים משהו שאנחנו היינו רוצים להשיג בעצמנו, או אפילו שלמישהו אחר יש משהו שלנו אין. וכמו כל דבר אחר, שאנחנו חושבים על קנאה, אנחנו לפעמים מבלבלים בין 2 סוגים של קנאה. כי אנחנו יכולים לקנא במישהו, ואנחנו יכולים לקנא במישהו ולקנא למישהו. וקנאה למישהו זה קנאה בעצם לאחר, זה מהמילה ג'לס, והיא באה לידי ביטוי כשאנחנו מפחדים לאבד דבר שמאוד מאוד יקר לנו. אם תחשבו על זה, זה יכול להיות שפתאום מישהו ייקח ממכם את המקום הראשון באיזה תחרות, או שהוא יקבל את הקידום במקומכם, או שיצליח להשיג יותר ציפיות או, שיתוף, או צפיות או שיתופים באיזה פוסט שאתם העליתם או שהוא העלה, מין תחרות כזאת. וקנאה במישהו אחר, זה הרגשה שבעצם אתם מרגישים שלמישהו אחר יש משהו, למשל כמו איזו תכונה כזאת שיש לו ובעזרת אותה תכונה הוא מצליח יותר. אז בעצם התחושה שאנחנו מקבלים שאנחנו נמצאים ליד אותו אדם, היא סוג כזה של חוסר נוחות, של סטרס, של חוסר ביטחון, ואפילו יותר מזה, אנחנו כועסים, אנחנו עצבנים. במקרים קיצוניים, אפילו אנחנו יכולים לחבל בהצלחה שלו. ולהגיד לעצמנו, זה לא פייר שיש לו ולי אין. אז הקנאה באדם אחר בעצם גורמת לנו לרצות את מה שאין לנו. אתם מכירים את התחושה שאתם נמצאים ליד אדם שיודע תמיד תמיד להגיד את המילה הנכונה, או כזה שיש לו איזה מגנט כזה שהוא נכנס לחדר, או איזה יופי, וכולם מסתכלים עליו, לעומתי שלא תמיד שמים לב אליי. אז יש קנאה כזאת של צרות עין, ויש קנאת סופרים, כלומר, לפגוש אדם חכם ולקבל ממנו השראה, לשאוף, ללמוד ולקבל ידע. והצרות עין, הסוג הזה של הקנאה, אתם יודעים, זה אפילו מסוכן, כי זה יכול לעבר אותנו, כי זה יכול לגרום לנו שנאה וכעס וטינה ונקמה כלפי אותו אדם, ואיך שאנחנו נתנהג כלפי אותו אדם, איך אנחנו נהיה חסרי נינוחות, אנחנו נגיב בעצבנות, בכל פעם שאנחנו נהיה באינטראקציה מולו, אז הקנאה הזאת תתפרץ והיא תבוא לידי ביטוי ככה במילים לא יפות, בעלבויות. וכאן זה מקום שבאמת פוגע בנו, פוגע באנשים אחרים. פה הסליחה נכנסת למקום, לסיפור הזה. פה צריך להודות שיש משהו לא נכון בכל הסיפור הזה של הקינה. כי אנחנו מקנים, אבל זה לא עושה לנו טוב, זה גורם לנו בעצם לפגוע בעצמנו. ואתם יודעים, יש הרבה מחקרים על נושא של הקינה. ויש איזה שני פסיכולוגים, שרה היל ודוויס בס, שהם טוענים שהקנאה זה בעצם תופעה חברתית שמאפשרת לנו להבין את המקום שלנו בחברה, ואפילו יותר מזה, להסתגל אליה, להסתגל למקום שאנחנו מסגלים בחברה. ועל פי המחקר שלהם, יש בעצם שלוש תגובות אפשרויות של בני אדם במצבים של קנאה. והתגובה הראשונה זה בעצם שאנחנו נמנעים מאינטראקציה מול האדם שאנחנו מקנאים בו. אז בעצם זה סוג של בריחה, זה מקום כזה שאני לא רוצה להיפגש איתו, אז אני אפילו לא אלך למקומות שהוא נמצא בהם, כי אני יודע שאם אני אגיע לשם, אז אני לא יודע להתמודד איתו. ותחשבו כמה זה פוגע בנו, כמה זה יכול להשפיע על החיים שלנו, שבעצם מישהו אחר מנהל אותנו. אנחנו רוצים להגיע למקום, אבל אנחנו לא נלך אליו, בגלל שאנחנו יודעים שאותו אדם נמצא שם. אז באמת, זה קנאה, זה מצב ככה שיכול להיות אדם שנכנע לרגשות שלו, והוא יעשה כל שביכולתו להימנע ממגע מאותו אדם. וזה הרבה פעמים יוצר מין פער כזה שמאוד קשה לגשר עליו. וכמובן, כמה זה פוגע במערכת יחסים שלנו מול אותו אדם. הסוג השני, זה בעצם שאנחנו פגיעה שאנשים יחפשו איך לחבל בהצלחות של האדם שאליו הם מקנאים. אתם מכירים את זה שאתם מקנאים במישהו, ואתם רואים אפילו, בלי לשים לב, אפילו בתת מודע, איך אתם לא מפרגנים לו, איך אתם לא עוזרים לו, אפילו בדברים קטנים, כדי שהוא לא יצליח, כי אם הוא יצליח זה עוד יותר יעשה לי משהו לא טוב. ובאמת, זה אופציה מאוד מאוד אגרסיבית ומסוכנת. ודבר השלישי, זה בעצם השאיפה שלנו להידמות לו. והטבע התחרותי שלנו, יגרום לנו שהרבה פעמים אנחנו נשאף להגיע להישגים, ואפילו הישגים הרבה יותר גבוהים. אבל בכל מקרה, הקנאה הזאת, תזכרו שהיא יוצרת מין חור, כאילו משהו חסר לנו. ואפשר גם להרגיש את כל הסוגים בבת אחת, כי התחושה היא בעצם דומה. זה לא עושה לנו משהו טוב. זה מציף אותנו בהרבה הרבה רגשות מאוד מאוד לנעינים. אנחנו מרגישים שכאילו יש לנו איזה חור גדול, איזה חסך במשהו, ושאין לנו או ש... יש משהו שאנחנו בעצם מפחדים לאבד, וזה מאוד פוגע בנו, זה כואב. וכשהקנאה הזאת מנהלת אותנו, היא פוגעת במערכות היחסים מול אותו אדם, אם זה בעבודה, ואם זה במשפחה, ואם זה בכלל, אתם יודעים, בחיים שלנו, בכל התחושה הזאת של הסביעות רצון, של העושר האישי, הכלכלי, ותחשבו על המצב הזה, כמה אנחנו פוגעים בעצמנו, כמה אנחנו גורמים לעצמנו להתעקע באיזה ניוטרל, במקום לשחרר ולסלוח ולצמוח ולא לעכב את עצמנו, בגלל שמישהו אחר הצליח הרבה יותר טוב מאיתנו. אז הקנאה תמיד הייתה קיימת. אתם יודעים, עוד בימי סיפור שלגיה, האמא החורגת והאחיות החורגות, כמה שהם קנאו בשלגיה, ויש את סיפור קין ואבל על קנאה, ואפילו יותר מזה על רצח בין שני אחים, איך על בסיס של קנאה רצח קין את אבל, בגלל שאלוהים קיבל את המנחה של אבל, ולא את המנחה שלו. והוא מאוד מאוד כעס, והוא לא ידע לנהל את הכעס ואיך לעצור, ומה שהוא פשוט עשה, פשוט רצח אותו. אז באמת זה גורם לנו לכאב ולעצבים, וקשה להסביר את ההיגיון הזה סביב הקנאה, כי זו תחושה מאוד לא רציונלית. כי אם אתם תחשבו על זה, אין לזה שום קשר לחיים שלי. אם חבר קרוב שלי מצליח יותר ממני, זה לא משפיע על המצב הכלכלי שלי. זה בעצם רק אם אנחנו נתחיל לספר לעצמנו כל מיני סיפורים, ואנחנו נהיה מתוסכלים, זה רק ישפיע על המוטיבציה ועל כל מיני דברים שלא בא לנו לעשות דברים ולקום בבוקר ולפעול, וזה כבר עניין שלנו. זה לא קשור בכלל לאחרים, זה הצלחה שלו, זה החיים שלו, זה לא משפיע על החיים שלי, אלא אם כן אנחנו נאמין שזה פוגע בנו ומשפיע על האנרגיה ועל המוטיבציה. אז פה זה פגיעה, חברים, בול. איך אומרים בול בפוני? פגיעה בעצמנו. אבל אותו חבר, זה לא אשמתו. זה לא אשמתו שהוא מצליח יותר טוב ממני או מרוויח יותר טוב ממני. ותזכרו שקנאה זה לא משהו שפתאום ביום בערך אחד הוא מגיע. אנחנו מייצרים אותה. ולכן אם אנחנו נבין איך זה פועל, אז אנחנו נוכל להשפיע עליה. אז במה ומתי הקנאה מגיעה? בכלל, במה אנחנו מקנים? אתם יודעים, נניח יש שני אנשים שעובדים באותו תפקיד. אז סביר להניח שתתעורר קנאה אם רק אחד יקבל בונוס, לעומת שני אנשים שאחד נגיד הוא איש מחירות והשני הוא עובד נגיד בשירות לקוחות. אז בעצם הקנאה לא ממש מתקיימת, כי אין מקור להשוואה. אבל אתם יודעים, רק כשיש למישהו יתרון עלינו, רק אז בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים את היתרון שיש לאדם האחר. זה יכול להיות תכונת אופי, וזה יכול להיות איזה הישג שהוא עשה. אנחנו גם רוצים אותו. זה יכול להיות רכוש, זה יכול להיות מעמד, זה יכול להיות משפחתיות, זה יכול להיות כל דבר שיש למישהו אחר, וגם אני רוצה את זה. ואם אנחנו נבין את זה, מה שאנחנו יכולים לעשות, לתעל את זה לטובתנו. מה שלא לעשות, לא להתכחש לזה. אז חברים, במי אנחנו מקנים בעצם? אתם יודעים, יש שלושה סוגים של אנשים בעולם. זה באופן כללי. יש אנשים שהם יותר טובים איתי, ממני, בתחום מסוים. יש אנשים שהם בעצם שווים לי. ויש אנשים שהם פחות טובים ממני, בתחום מסוים. עכשיו, אני כבר ככה נותנת פה כוכבית, זה אומנם חלוקה גסה, ואנחנו הרבה פעמים אומרים, כולם שווים, וזה לא ממש ככה, אבל בפועל, וגם בתת מודע, אנחנו לרוב עושים את החלוקה הזאת של שלושת האנשים האלה. ולרוב, אתם יודעים למי אנחנו מפנים את הקנאה? אנחנו מפנים את הקנאה כלפי אנשים ששווים לנו. כאלה שיכולה להיות לנו תחרות מולם. למשל, איזה מישהו בעבודה, עמית בעבודה. אנחנו נקנה לו, כי הוא בעצם נמצא באותו לבל, באותו שוויון כמוני. אבל למשל, איזה אדם שיש לו מגבלה גופנית או שכלית, ופתאום הוא זכה, והוא גאון, והוא זכה בתחרות תנ"ך ארצית. מה אנחנו נעשה? אנחנו נשמח, אנחנו נפרגן לו. אנחנו נעשה את זה הרבה יותר מאשר נקנה לו. למה? כי אין לנו בעצם צורך במשהו שלא יש. אז הקנאה היא באמת כלפי אנשים ששווים לנו, כי אנחנו לא רוצים שיפתחו לנו איזה פער כזה. תחשבו על זה כמו תחרות ריצה, כולם מתחילים מאותה נקודה, אבל למישהו אחר ינצח, או אפילו יפתח פער, פער כלפיי, אז בעצם אנחנו נקנה לו, כי הוא השיג משהו שאנחנו רצינו. וההבנה הזאת היא לגבי האופן שאנחנו בעצם מקטלגים אנשים, לפי שלושת הקבוצות האלה, זה בעצם יכול לאפשר לנו להבין שאנחנו מקנים באנשים אחרים כשיש לנו תחרות מולם. וכשמישהו מצליח באמת יותר ממני. כי אז מה באמת קורה? האגו. מכירים אותו? האגו מתפרץ לו. ובמקום שהוא יגן עלינו וישמור עלינו, מה הוא עושה? הוא הופך בעצם לנהל אותנו. והוא הופך את הקנאה לסוג של ביקורת. ואנחנו מרגישים פתאום גם שאנחנו פחות מעריכים את עצמנו וגם אנחנו פתאום פחות מעריכים אחרים, כי אנחנו מזלזלים בהם. ויותר מזה, אנחנו מדברים לא יפה, אנחנו שמים איזה סוג של מסכה כזאת על הפרצוף, עולים על עץ גבוה, ולכו אחר כך תרדו משם עם האגו הזה. אז באמת זה, הקינה הזאת, היא מגיעה מכל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. וזה יוצר הרבה הרבה רגשות שלא פעם מעכבים אותנו. דרך אגב, הרבה אנשים כועסים על עצמם שהם מקנים באנשים הקרובים ביותר אליהם, כמו, אתם יודעים, בני זוג, כמו אחים, כמו חברים, כמו קולגות. במידה ואתם גם מרגישים ככה, אז קודם כל זה לא נורא, זה לא הופך אתכם לאנשים רעים או אנשים לא טובים. אתם לא לבד, זה מאוד מאוד טבעי. זה הכי טבעי שבעצם אנחנו מקנים לאנשים שהכי קרובים אלינו. אתם מכירים את זה שיש שני בני זוג בבית שאחד יוצא לעבוד, מפתח את הקריירה שלו, בעוד הבן זוג האחר יושב בבית ומגדל את הילדים. אז יש איזה סוג של קינה, רגע, הוא מצליח, הוא מתקדם, הוא לומד, הוא יש לו השכלה, הוא מגיע למקומות אחרים, ואני עכשיו תקועה עם הטרנינג כל יום פה ומגדלת את הילדים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש את ההשוואות האלה, וההשוואות האלה והקינה הזאת היא הרבה פעמים, היא באה לידי ביטוי כשאנחנו באמת מול אנשים שמאוד מאוד קרובים אלינו. אז תזכרו, הקנאה זה לא מילה גסה. בואו נודה בזה. לכל אחד מאיתנו יש בו קנאה כלשהי. יש דבר כזה. זה משהו שצריך להודות בו. רק מה שחשוב, להבין איפה הגבול. איפה הגבול שהיא עוברת. עכשיו, מתי אנחנו נדע את הגבול? כשאנחנו בעצם, שאנחנו נרגיש שבעצם היא פוגעת בנו. עכשיו, איך אפשר לדעת את זה בעזרת משפט ככה? אתם יודעים, אם אתם תגידו, מה פתאום? אנחנו לא קנאים? אז תבינו שיש פה בעצם משהו. אז אם מישהו אומר לכם, אתם קנאים, הוא קנאי, קנאי, זה לא כינוי שבאמת נעים לשמוע אותו. אבל אתם יודעים, כשזה קורה לנו, אנחנו מטשטשים עקבות, מכחישים את זה. יותר מאשר מתעמתים מול הדבר הזה ובודקים כאילו, מה קרה פה? ותחשבו כמה כוח ואנרגיה אנחנו משקיעים במקום להבין איך לצמוח ואיך לפתח את עצמנו באמת מהקנאה הזאת. אז חברים, זה לא בושה לקנא. זה הופך אותנו לאנושיים. אנחנו לא רובוטים. ואם אתם רואים מישהו שאתם גם מישהי או מישהו שאתם גם רוצים להיות כמוהו, או להשיג משהו שלא יש ולכם אין, אז דבר ראשון, בוא נודה בזה. אל תיאסרו את עצמכם, אל תלקו את עצמכם, כמה אנשים רעים אתם שאתם לא מפרגנים לו, שבעצם אתם לא עוזרים לו להשיג או להתקדם. תשחררו, תסלחו, תבינו שזה מאוד מאוד הגיוני, זה מאוד טבעי. תשחררו את הכעס, תנהלו את זה. כי תזכרו, כמו כל דבר בחיים, יש לו מידה, יש לו עוצמה. וחשוב שגם לקנאה נשים גבולות, כדי שבעצם היא לא תגרום לנו נזק יותר מאשר תעזור לנו ותשפר לנו. אז חשוב לשים להם באמת את הגבולות הנכונים. אז מה הם חמש השאלות שתשאלו את עצמכם כאשר אתם מזהים רגש של קנאה אצלכם? אז שאלה ראשונה, מה הקנאה גילתה לכם על עצמכם? אתם יודעים, ברגע שאתם מזהים שיש פה איזה משהו של קנאה, של תחרותיות, כמו שדיברנו, של השוואה מול אנשים אחרים, שאנחנו רוצים משהו שלהם יש ולנו לא, תשאלו את עצמכם, מה זה אומר עליכם? ומה אתם לא מעריכים אתכם? מה אתם מוותרים לעצמכם? מה חסר לכם בחיים? במה אתם מאמינים שאתם לא מספיק חשובים, שאין לכם מה להציע? ואתם יודעים, אני לא מספיק טוב כמוהו, כי מה יש לו שאין לי? שימו את הדברים האלה על השולחן, תכתבו אותם, תודו בהם, תסתכלו בהם. אתם יכולים להגיד, פעם נכשלתי ואני תמיד לא אצליח. וזה סוג של, באמת סוג של אמונה שאנחנו מאמינים בה, והיא לגמרי לא מקדמת אותנו, כי מה שהיה היה. זאת אומרת, אנחנו יכולים תמיד לפתוח דף חדש ולעשות דברים אחרת. או למשל, אם אתם מסתכלים על מישהו שהצליח באיזה מיזם שפיתח, ואתם אומרים לו, בטח, יש לו משפחה תומכת, ויש לו ילדים גדולים, ויש לו את הזמן, וכולי, אבל תשימו לב באמת, מה יש לו שאין לי? אל תתייחסו לאחר, כי הרבה פעמים אנחנו נופלים בנקודה הזאת, ואנחנו בעצם מתרצים כל מיני תירוצים למה הוא הצליח ולמה אני לא הצלחתי. אבל בואו שנייה, תודו, מה חסר לכם? מה יש בכם? למה אתם לא מעריכים את עצמכם? אז זו בעצם השאלה הראשונה. כי אתם יודעים, אנחנו סוחבים במקום הזה הרבה הרבה מאוד כעס, ואנחנו לא מצליחים להיפתח, וזה עוצר אותנו בחיים. זה הדברים שבאמת מעכבים אותנו. השאלה השנייה, במה אנחנו כן מעריכים את עצמנו? תחשבו הפוך על הפוך. הוא למשל עושה הכל מהר מהר מהר. אני מתכנן דברים הרבה יותר רגוע. זה מרגיע אותי. או שיש אנשים שאני כן מקנה בהם, אבל אתם יודעים, זה כיף לפרגן להם. אני מאוד מפרגן להם. אז תבדקו עם עצמכם מה אתם כן מעריכים אצלכם. שאלה שלישית, איך אתם מגיבים לקנאה הזאת? או בכלל, אתם מגיבים אליה? אתם יודעים, אנחנו יכולים בעצם להגיב באגרסיביות, אנחנו יכולים להגיב באדישות, ואנחנו יכולים גם משהו בין לבין. עכשיו, האם העצבים האלה מהקינה גרמו לכם לעשות משהו? למשל, אם אתם מקנים בזוגיות מדהימה של החברים שלכם, ואתם רואים אותם כל הזמן יוצאים ומבלים ונהנים ביחד וכו', אז מה אתם עושים עם זה? אתם בעצם מפסיקים להיפגש איתם, נמנעים מהם, במגע איתם, או שבעצם אתם משנים את כיוון המצלמה וחושבים, מה אתם יכולים לעשות אחרת? אולי גם שווה לנו לצאת פעם בשבוע, אולי שווה לנו להיפגש איתם יותר כדי שידביקו אותנו בחיידק הכיפי הזה. זאת אומרת, תראו איך אתם בכלל מגיבים, בהתעלמות, באגרסיביות, בצורת דיבור. מה הקינה הזאת היא גורמת לכם לדבר, להגיב ובכלל? השאלה הרביעית זה, מה אתם מפחדים לאבד או את מי? הרבה פעמים שהרגע של הקנאה מתעורר, זה אומר שאנחנו מפחדים. יש פה איזה פחד שאנחנו לא נצליח, שאנחנו, אם נצליח, זה יהיה על חשבון מישהו אחר. בואו תבדקו את הדברים האלה עם עצמכם. השאלה החמישית, שהיא שאלה ככה די מסכמת את ארבעת השאלות, מה אתם יכולים לעשות אחרת? חברים, הצעד הראשון זה לזהות שיש לנו את הקנאה. ולעבור ולשים אותה מול השולחן ולראות במה אנחנו מעריכים ומה לא מעריכים ומה אנחנו מוותרים. אבל באמת, מה אתם יכולים לעשות אחרת? אם פעם אני התנהגתי בצורה כזו או אחרת, בואו תשנו רגע את הדפוס שלכם ותתנהלו בצורה קצת אחרת. תעשו צעד שהוא קצת קצת שונה, והוא יכול לשנות לכם את כל הסיפור ובעצם לגרום לכם לראות את הדברים אחרת. ויותר מזה, תזכרו שאם אתם עושים צעד אחד, דברים ישתנו. כי זה מין גלגל כזה. אז שינוי אחד הוא ירגיע. תחשבו מה יכול לחזק אתכם. ובכלל, כל השאלות האלה, החמש שאלות שברגע שמגיעה הקנאה הזאת, תשאלו את עצמכם. כי הרבה פעמים השאלות האלה זה סופר סופר שאלות חשובות. כי השאלות האלה מראות לנו מי אנחנו, ואיזה מילים מקדמות אותנו, ואיזה מילים עוצרות אותנו. יכול להיות שבאמת מילים כמו פרגון, ותודה, יכול להיות שזה דברים שבאמת יכולים רק לעזור לנו, ואז אנחנו יכולים לחזק או להפחית התנהגות רצויה, או בעצם לראות מה אנחנו יכולים עוד יותר להתקדם לעבר המטרה שלנו, או האם אנחנו מתרחקים מהמטרה שלנו. עכשיו תזכרו, זה סיפורים, חברים, אנחנו כל הזמן מספרים לעצמנו סיפורים, ולא רק על החיים שלנו, גם על החיים של האחרים. וכמה שיותר קל לתקוע לעצמנו את הסכין הזה בלב, ולהכאיב ולסובב אותו, ולראות איזה מישהו שהוא מאוד מאוד מצליח, ולספר סיפורי אלף לילה ולילה, אבל לא באמת, באמת אתם יודעים מה קורה שם מאחורי הקלעים. אז באמת יש כל כך הרבה דרכים, אבל שוב, אני אומרת, תעצרו. ברגע שאתם מזהים את הקנאה הזאת, תעצרו שנייה. תשאלו את חמש השאלות, ואז תבינו שיש עוד כמה דרכים שאנחנו יכולים גם לעשות. אבל בכלל, אתם יודעים, לקנאה הזאת יש הרבה מאוד נזקים, ויש ככה שלושה עיקרים. הנזק הראשון זה בעצם שזה גורם לנו לחוסר סיפוק מהחיים שלנו, זה גורם לנו לדיכאון, זה גורם לנו לאומללות, זה גורם לנו לחוסר מוטיבציה. זה עושה לנו לא טוב, כאילו אנחנו קמים כזה בווייב כזה לא טוב, והוא מאוד מאוד ירוד, ולא בא לנו להתקדם בעבודה, לפתוח פרויקט חדש, להתקשר לאנשים, בכלל ליזום דברים, שלא נדבר על היצירתיות שלנו, שמאוד מאוד נפגמת, שלא נדבר על מה שקורה בבית, על הסבלנות או על החוסר סבלנות שיש לנו כלפי האנשים הקרובים אלינו. זה לא עושה לנו טוב. הדבר השני שזה פוגע במערכת היחסים, כלפי הבן אדם שאנחנו מקנים לו. כי הרי לא קל לנו תמיד לפרגן לבן אדם שאנחנו מקנים לו. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו מתרחקים ממנו, וגם כשאנחנו נמצאים מולו או איתו, אז לא תמיד אנחנו יודעים להגיד את המילה בטון הנכון, עם הבעת פנים, עם ההקשבה, יכול להיות שהוא מדבר, ואז אנחנו ישר ככה קוטעים אותו ועוברים לנושא אחר, כי לא ממש בא לנו לשמוע על כל ההצלחות שלו ועל הוואו שלו ולאן הוא הגיע וכו' וכו'. אז זה פוגע במערכות יחסים שלנו איתו. ודבר שלישי, שהוא בעצם הדבר הכי חשוב, זה מרחיק אותנו ממה שאנחנו באמת באמת רוצים. אתם יודעים, פעם היה שבט באפריקה שהזקני הכפר, הם ביקשו מכל האנשים להתכנס בערב אחד במרכז הכפר ולהביא איתם בסק אחד את כל הצרות שיש להם. וכל אחד ואחד מאנשי הכפר היו עסוקים במשך היום להעמיס בסק שלהם את כל הצרות שלהם. והערב הגיע ואנשי הכפר התכנסו במרכז של הכפר והניחו את סק הצרות במרכז המעגל והם עמדו ככה מסביב. ואז הזקן הכפר אמר להם, אתם יודעים, אני רוצה שתסתכלו טוב טוב על כל הסקים שיש פה. וכל אחד ואחת מכם, אני רוצה שילך למרכז המעגל ויבחר איזה סק צרות הוא היה רוצה לקבל או להחליף. נחשו מה קרה. כל אחד ואחת מהאנשים חזרו ולקחו בדיוק את סק הצרות שלהם. הם אפילו לא התלבטו. הם הלכו למרכז המעגל ברגע אחד, בשנייה אחת הושיטו את ידיהם לעבר סק הצרות שהם הביאו. וזה באמת נכון, כי כל אחד יש לו את השק שלו. אתם יודעים, עוז מזרחי, שהוא מנהל הרדיו החברתי הראשון, הוא סיפר לי שסבתא שלו, זיכרונה לברכה, תמיד אמרה, יאי בני, אתה רואה את התיק הזה? ואז הוא אמר לה, כן, אני רואה את התיק. ואז היא אמרה לו, אתה יודע, את התיק שלי, אני לא מחליפה עם אף אחד, עם אף אחד אחר, ואני גם לא רוצה שיסתכלו לי בתוכו. ואז הוא שאל אותה, מה זה אומר סבתא? אז היא אמרה לו, זה אומר שטוב לי במה שיש לי בתיק שלי, ואני לא רוצה להתחלף עם אף אחד. אז תמיד תסתכל על הדברים הטובים שיש לך. גם אם מישהו לא הכי טוב במשהו, תמיד תדע לנצח איתו ולצעוד קדימה. כי כל אחד מקבל מה שמגיע לו, והוא רק צריך להיות שלם עם עצמו ועם חייו. וזה מה שסבתא שלו, אביבה זיכרונה לברכה, שהיא נפטרה בגיל 94, סיפרה לו. אני חושבת שאפשר לקחת מזה באמת כל כך הרבה. כל אחד יש לו את שק הצרות שלו, וכל אחד יודע במה הוא מתמודד. אבל אנחנו לא יודעים מה קורה אצל האדם האחר. ובכל זאת, למה אנחנו ממשיכים לקנה? אנחנו יודעים את כל הרציונל ואת כל ההיגיון הזה, ובכל זאת, למה אנחנו ממשיכים לקנה? אנחנו ממשיכים לקנה כי אנחנו מבינים שקנאה לא עוזרת לנו יותר מדי בחיים. אבל אתם יודעים, בכל זאת אנחנו נותנים לה לנהל אותנו. כי למעשה התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא אוהבים להפסיד. ותיאורטית, לפחות ככה אנחנו מרגישים כשאנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים. אנחנו מרגישים שיש לנו המון מה להפסיד, או חלק ממשהו שאנחנו רוצים להפסיד. וזה כל כך מפריע לנו שלמישהו אחר הולך כל כך טוב. גם אם אנחנו נגיד כלפי חוץ, איזה יופי לו, הלב נצבט ואפילו במעט, שמישהו אחר זכה בכרטיס הגרלה, אתם יודעים, קנה רכב חדש, עם מושבי אור, עבר למשרד, ובכלל הוא הגריל כלפי משחק טובים יותר ממני. אתם יודעים, עכשיו בערב החג אנחנו קנינו כרטיסי חישגת לכל סובבי השולחן, לכל יושבי השולחן, וחילקנו. ואני אומרת, הסתכלתי, באמת כולם פרגנו אחד לשני, אבל עדיין, מי שכן הצליח לגרד וזכה במשהו, וזה לא משנה אם זה 5 שקלים, 20 שקלים או 30 שקלים, יש משהו בעיניים של אחרים שפתאום אומר, וואי, למה הוא זכה ואני לא? אולי בכל זאת, אולי נגרד את זה עוד טיפה, אולי פספסתי פה. יש בדברים האלה משהו. אז איך אפשר להגן על עצמנו מהקנאה? תראו, יש הרבה דרכים. אני ככה, באמת, בזמן שנותר ככה, אנחנו ננסה להציע כמה דרכים שבאמת אנחנו יכולים להגן על עצמנו, ויותר מזה לשחרר. עכשיו תראו, הרבה פעמים אנחנו מתעלמים, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזה סוג של ביקורת, והרבה פעמים אנחנו גם מצדיקים את הקנאה הזאת. תשימו לב מה מקדם ומה לא מקדם, ואנחנו הרבה פעמים גם משתמשים בכל מיני סיבות ושכנועים, ואנחנו מספרים לעצמנו, כמו שאמרנו, את הסיפורים האלה אחד על השני. אז שווה באמת לבדוק איפה זה באמת נמצא שם. ואתם יודעים, לפני שנדבר רגע על הדרכים, איך אנחנו מזהים שאחרים מקנים בנו? איך אנחנו יודעים את זה? ברגע שאנשים לא מפרגנים לכם, ברגע שהם מנסים להרוס לכם את השמחה, או ברגע שאם תספרו להם דבר טוב שקרה לכם, והם תמיד, תמיד, תמיד ימצאו דבר פחות טוב להגיד לכם, אז תבינו שהם קצת יש בהם קנאה. וזה לא אומר שהם אנשים רעים, או לא יודעים לפרגן לכם, פשוט הם לא יודעים איך להתמודד עם הקנאה הזאת, הם אפילו לא יודעים לקרוא לה בשמה אמיתי. אז איך משחררים אותה? איך אנחנו הופכים אותה להשראה? אז נקודה ראשונה, ודיברנו על זה, בואו נודה בקנאה, בואו נודה שאנחנו מקנאים, בואו נזהה את זה. כשאנחנו מתייחסים באופן שלילי לאחרים, אנחנו פוגעים, אנחנו כועסים עליהם, אנחנו מאוד מאוד עצבנים עליהם, ובטח שבטח אנחנו פוגעים בעצמנו. אז חברים, זה לא בושה, זה אפילו סוג של בגרות. להגיד, כן, אני מקנא, הכל בסדר. דבר שני, בואו תסלחו לעצמכם. בואו תשחררו את הכעס, ובאמת תקבלו את העובדה שהקינה הזאת קיימת מבלי לכעוס על עצמכם. גם אם לדעתכם אתם היחידים בעולם שמתמודדים עם קינה, תפסיקו להתווכח עם המציאות. תתחילו בכלל לייצר שינוי של המצב. ואפילו יותר מזה, תתמקדו בהישגיות, תודה רבה אמיר, ותתמקדו בדברים שבאמת אתם הכי טוב, הכי טוב אתם יכולים להיות במשהו מסוים. תראו במה אתם כן טובים. הנקודה השלישית זה להבין שהדשא של השכן לא תמיד ירוק יותר, ולכל אחד יש את השק שלו. תבינו שאנחנו מתמקדים במה שיש לאחר במקום במה שיש לנו. למעשה אנחנו בעצם מצמצמים את מרחב הראייה שלנו, ואנחנו בטוחים שהדשא של השכן ירוק יותר. ואתם יודעים, הירוקת הזאת, זה הירוקת היחידה שנכונה ורצויה, ואנחנו הרבה פעמים, אנחנו בעצם מנסים להידמות לאותו אדם, ומה אנחנו עושים במצב כזה? אנחנו מבטלים את הייחודיות של כל אחד מאיתנו. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים של אותו אדם, כמה הוא מרוויח, כמה ההוגה שיצאה לו באמת, באמת טעימה, כמה באמת הוא מאושר. ואז מה קורה לנו? אנחנו מספרים סיפורים, והקינה הזאת מקרסמת, וחברים, פרופורציות לכל אחד, יש את החבילה שלו. תזכרו, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. נסו לכוון את הנטייה הזאת לעצמכם. תשבו את עצמכם, תראו במה אתם יותר טובים, איך החיים שלכם השתפרו ב5 שנים האחרונות, מה אתם עושים היום שלא חשבתם שאתם יכולים לעשות. תתמקדו בהישגיות שלכם. הנקודה הרביעית זה לשנות בעצם את כיוון המצלמה פנימה במקום החוצה. בואו נבין שבאותו רגע שאנחנו עסוקים באחרים, אנחנו מבטלים את עצמנו. ובעצם אנחנו סוג של מצב כזה שאנחנו בהתקרבנות, ברחמים עצמיים. יותר מזה, מישהו אחר מנהל לי את החיים. אני בעצם עושה דברים לפי דרך שמישהו אחר בחר, או פעולות שמישהו אחר בחר, וזה לא אנחנו. והרבה פעמים זה המצב שאנחנו עומדים במקום, יוצרים איזה לופ, או אתם יודעים, יותר מזה, זה ניוטרל על החיים שלנו. וכמה אנרגיה אנחנו מוצאים בדברים האלה, בהשוואה הזאת, כמה זה מקרסם אותנו, כמה זה באמת פוגע ועוצר לנו את החיים. דבר נוסף, נקודה חמישית, תהפכו את הקנאה להשראה. אז מה טוב בקנאה? אתם יודעים, אנשים שאנחנו מקנאים בהם, הם יכולים להוות השראה עבורנו. אם אני מוכן לשנות את נקודת המבט שלי, ותבינו, זה לא קל, אבל שווה לנסות, כי חוסר האמונה שנמצא בעצם בבסיס של הקנאה הזאת, זה משהו שהוא מאוד מקשה עלינו לעשות דברים. אבל אם אנחנו בעצם מצליחים או צולחים את החוסר אמונה הזאת, ואנחנו מוכנים לתת צ'אנס לעצמנו, אז האנשים בהם אנחנו רגילים לקנא, הם יכולים להפוך למודל להשראה. ואפילו יותר מזה, תחשבו מה מאפשר לאחרים להיות וליהנות ממה שלי קשה כל כך ליישם. ואני יכולה לספר לכם שבמשך שנים, יש הרבה אנשים, לא מעט אנשים שאני עברתי מקנאה בהם, ללימוד מהם. כן, החלטתי שהם יהוו בעצם השראה עבורי, למציאות שאני לא רק כיצד יכולה לקרות, כאילו אני מציבה לעצמי מטרות, אני לא יודעת בדיוק איך זה יקרה, אבל ברגע שאתם רואים אחרים מצליחים ומעיזים ומנסים כנגד כל הסיכויים וכנגד זה שכולם אמרו להם לא ובכל זאת הם הקשיבו ללב שלהם והם העיזו והם יצאו מאזור הנוחות והם הקשימו חלום שהוא באמת נראה הזוי, אז באמת זה שווה. זה שווה את זה ללכת בעקבותם ולראות שאם הם הצליחו, זה אומר שגם אני הצלחתי. ותמיד אם אחרי שאנחנו מצליחים ומגיעים לנקודה הזאת, וואו, איזה כיף. עכשיו, זה לא אומר שאני אחיה את החיים שלהם במדויק. אתם יודעים, כל אחד יוצר את המציאות שלו בדרך שלו ולפי מידת הפוטנציאל שיש לו. אבל האנשים שאנחנו מקנים בהם, הם יכולים לעזור לי להגשים את הפוטנציאל שיש בי. ושוב, כל דבר זה במידה ובפרופורציה. אבל מה שחשוב, להחזיר את המיקוד אליכם ולהתרכז בכם ולא באדם האחר. אז במקום להגיד איך זה שלה זה קרה ולי לא, פשוט תגידו, גם אני רוצה, גם אני יכול. נקודה אחרונה זה באמת, תזכרו את כל השאלות שדיברנו עליהן, את כל חמשת השאלות. תהפכו את הקנאה לפרגון. עכשיו תראו, זה רמה מאוד בוגרת שיכולה לגרום לסיפוק ולקרבה במערכות יחסים וכו', אבל אתם יודעים, תתחילו בדברים קטנים, במילה טובה, כמו במשפטים כמו, הלוואי שכמה שיותר יצליחו סביבי, או באמת, איזה יופי שהצלחת, ובאמת להגיד את זה כמו מנטרה, או יש מספיק לכולם, יש שפע לכולם, גם אנשים שעוסקים באותו תחום. אתם יודעים, לא צריך לקנא לאחרים, גם אם הם עוסקים באותו דבר שאני עוסק. למה? כי כל אחד מביא את עצמו, את האיכות שלו. ויותר מזה, תגידו איזה כיף שיש פה שפע, שיש באמת אפשרות לחלוק את הדברים האלה עם כל העולם. כיף לראות שאחרים, גם אנשים אחרים באמת נהנים. ונקודה אחרונה שבאמת אפשר לשחרר את הקנאה, זה בעצם לאן אני רוצה להגיע, מה המטרה שלי. אתם יודעים, תמונת ההצלחה היא יכולה לדייק את הדרך שלי ולהזכיר לעצמי מה אני רוצה. והקנאה הזאת היא בכלל, היא מקדמת אותי למטרה או שהיא מעכבת אותי למטרה. וכשאנחנו מדברים על מטרה, חברים, תכינו תוכנית. תכינו תוכנית ותעשו צעד ראשון. צעד ראשון כדי שאנחנו באמת נתקדם ונהפוך את הקנאה הזאת להשראה. ובאמת ככה, זה היה באמת בצורה תמציתית כמה ככה נקודות שיכולות באמת לאפשר לנו, אתם יודעים, לעשות משהו אחר עם הקנאה ולקחת אותה למקום אחר. ויותר מזה, כשאנחנו מזהים אותה, אז בעצם אנחנו רוצים לשחרר אותה ולעשות את הדברים שיקדמו אותנו לחיים הרבה 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 יותר טובים. אז לסיכום, האנשים האלה שתופסים לנו את תשומת הלב, תזכרו, הם סך הכל ההשתקפות של משהו שאתם רוצים. אז תקבלו את הסיפורים האלה כהשראה. ככל שאנחנו שלמים, ככל שאנחנו אוהבים את עצמנו, ככה קנאה פוחתת. אפילו יותר מזה, ככל שהאהבה לעצמנו היא מתחזקת, ככה הביטחון שלנו גדל. וככל שהביטחון שלנו גדל, ככה הקנאה פוחתת. ותזכרו שזה לא מעלים את הפחד שלנו. זה לא יכול פתאום בבום אחד להעלים ולא היה דבר כזה, אבל זה כן יכול לצמצם אותו ולהפוך אותו למשהו כזה קטן ועוצמתי ופחות כזה משפיע. ואפילו במקום כזה שגם עם מישהו שלידי, ילך ממני בנושא של פרדות, יהיה לי קל יותר להתמודד עם הפרדות, כי זה בעצם המפתח לכל תהליכי האבל, כן, גם הקנאה, גם ההשראה, גם המקום הזה שאם אני שלם עם עצמי, אז אני יודע להכיל כל מיני סיטואציות אחרות. וכשהביטחון שלי נופל, ברגעים שאנחנו באמת לא בטוחים בעצמנו, אז הקנאה הזאת היא מתעוררת לחיים ומשתלטת על עצמנו. וכשאנחנו מרגישים טוב איתנו, אז כל המעשים שלנו, כל כך בצורה מאוד מאוד יצירתית ועוצמתית, ובמקום הרבה הרבה יותר טוב. אז כשבאמת תקשיבו לעצמכם, תאמינו בעצמכם, תשחררו כל מיני משקולות, תבינו שטוב לכוון מאוד גבוה, לכוון, יש כזה משפט מאוד נחמד, מאוד יפה, שאני אוהבת, תכוונו לירח, מקסימום, אתם טיפלו בין הכוכבים, וקחו לכם מטרות בחיים, ותראו אם הקנאה הזאת יכולה לעכב אותנו, או שהיא באמת מקדמת אותנו. וככל שאני אמין בעצמי ויהיה לי את הביטחון הטוב הזה, ככה המטרות שלנו יהיו הרבה 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 יותר גדולים. וכמו שאמר, הנרי פוש, בין אם אתה מאמין שאתה מסוגל, ובין אם לא, אז אתה צודק. אז תודה רבה לכם שהייתם פה איתי בנושא של הקנאה. תזכרו להתיידד איתה, תצמחו ממנה, והכי חשוב, בוא נודה בה. יש בה קטע לקנאה הזאת, אבל לכולנו יש אותה בעוצמה כזו או אחרת. תצמחו ממנו, תהפכו אותה להשראה, ובאמת, תראו איך אפשר לקחת אותה ולפרוח ולצמוח.
תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.co.il. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.